שלום לכולם, אנחנו הגענו לפרק י' ד' פסקה כף ז', שכמו שהזכרנו, גם פסקה כף ו' וגם הפסקה הזו, פסקה כף ז' וגם פסקה כף ח', המקבילות שלהם נמצאים באורות התורה, באותם פרקים שבהם מדובר בנושא הזה. הפסקה הזאת היא פסקה חשובה מאוד, אפשר להבין אותה בשתי רמות. הרמה הראשונה, לא נקרא לזה רמה מיסטית או רמה פנימית סודית, אבל אפשר להבין את זה כך, תכף ננסה להבין. והרמה השנייה בצורה יותר שכלית. אז בואו נקרא. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי עמידה של בהירות הרצון. כלומר, כבכל איזושהי אקסיומה, שככל שאדם עושה תשובה לפני הלימוד, כלומר שם את עצמו במסלול התשובה לפני הלימוד, כלומר שם את עצמו מבחינת הרצון שלו, השאיפה שלו, כיוון החיים שלו, שם את עצמו במסלול הנכון, לפחות מבחינת הרצון והשאיפה, המחשבה והשאיפה, כך ההבנה האינטלקטואלית של הלימוד תהיה יותר נכונה, גם יותר מדויקת, יותר עמוקה, יותר מבין את ההשלכות וכו'. אם כן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, ככל שאדם עושה תשובה לפני לימודו, גם ברובד הרצוני, גם ברובד המחשבתי, וגם ברובד המעשי, ואם נדייק יותר, אז לפי ערך הבהירות של התשובה, כלומר, יכול להיות שאדם עושה תשובה, הוא נמצא על מסלול התשובה מבחינת הרצון, מבחינת המחשבה, מבחינת השאיפה, או אפילו מבחינת העשייה, אבל זה לא בהיר עד הסוף. כלומר, זה שמיים עם עננים, זה ערפל כזה, כמו היום. אז יש תשובה כזאת שאדם כן ולא, בזה כן ובזה פחות. יש מצב כזה שאדם עוד לא החליט שהוא ממרכז מבחינת המילה, מבחינת המרכוז, כלומר ממרכז את הערכים האלוקיים בחיים שלו. אלה באמת הערכים שהם יהיו אלה שמכוחם אני פועל וכו'. אז יכול להיות שאדם נמצא במסלול התשובה, אבל נמצא במסלול התשובה כשזה לא כל כך בהיר. זה לא מבואר לו, מבואר בהי, זה לא בהיר לו, יותר נכון. אז אם אדם עושה תשובה לפני הלימוד, תגדל ההבנה של הלימוד. אם אדם עושה תשובה בהירה לפני הלימוד, אז ההבנה שלו תהיה בהירה. אם האדם עושה תשובה מעורפלת לפני הלימוד, אז התשובה שלו תהיה מעורפלת. כי העיקרון הוא, אומר הרב, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. השכל מתרומם, השכל יותר מדויק, יותר עמוק, יותר עם ההשלכות הנכונות, לפי ההתרוממות של הרצון, לפי ערך הרצון. ערך השכל ייקבע לפי ערך הרצון. והוא מתבהר, אותו שכל, בהירות השכל, בהירות ההבנה, והוא מתבהר לפי עמידה של בהירות הרצון. אז אפשר להבין את זה באופן רוחני. שהיות ונפש האדם היא אחת, והיות ויש קשר בין המחשבה של האדם לבין הרצון שלו, בין הצד אינטלקטואלי שלו לבין המצב הרוחני שלו, היות וזאת אמונתנו, שנפש האדם אחת, אז התרוממות של כוח אחד, היא תוביל להתרוממות של כלל החלקים. ערפל בכוח אחד, יביא ערפל לכל החלקים. אז אם אדם מתרומם ברצונו, שהוא בעצם השורש של שכלו, כי הרצון הוא יותר פנימי מאשר ההבנה השכלית, ממילא התרוממות ברצון מרימה את הכל. אז התרוממות ברצון תרים את ההבנה. יש התרוממות מאוד בהירה ברצון, אז יש התרוממות מאוד בהירה בהבנה. ולכן באמת ההבנה של האדם בלימודו היא תלויה לפי זה במצב התשובה של האדם, גם מבחינה פנימית, הרצון והמחשבה, וגם מבחינה מעשית שלפני הלימוד. טוב, עכשיו לך תוכיח את זה. כלומר, לך תוכיח שאדם שהוא לא נמצא במסלול התשובה הרוחני, אז הלימוד שלו ייפגע. וחוץ מזה, יקשה המקשה, פגשנו הרבה אנשים שהגיעו לתובנות מאוד משמעותיות בחוכמה, בשכל, אולי לאו דווקא בתורה, אבל ביחס לחוכמה, ולא בדיוק עשו תשובה לפני שהם הגיעו לתובנות האלה. טוב, אז א', מי אמר שכל דבר צריך להוכיח אותו באינדיקציה של הנה תראה סיבה ותוצאה, הנה החץ, הנה המטרה. וב', יכול מאוד להיות שבאמת זה מאוד מאוד קשור דווקא לממד של תורה, לכן הפסקה הזאת ממוקמת בספר אורות התורה, ביחס לפרק שעוסק בלימוד תורה ובצער ביטול תורה וכולי, שהיות והלימוד התורני, לא רק הלימוד השכלי החוכמתי הרגיל, למרות שגם הוא קשור לרצון, היות והלימוד, והלימוד התורני הוא קשור מאוד לרצון של האדם, כלומר, היות והתובנות השכליות של האדם קשורות מאוד לעולם הרוחני הפנימי שלו, ממילא תהיה הקרנה בין העולם הפנימי שלו לבין המציאות החיצונית שלו, שהיא היחס או שהוא היחס בין הרצון לבין השכל. אז אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה שנפש האדם אחת, ובפרט נפש האדם אחת, ביחס לחלקים היותר קרובים אנחנו רואים את ההשפעה, ולכן הרצון, המצב הרוחני של האדם, אל מול התובנה הלימודית, התורנית שלו, נגיד את זה ככה, הם קשורים זה בזה, ולכן אפשר באמת להבין את זה בצורה הזאת, רק אנחנו לא רואים, אם אפשר לומר, את החץ הישיר בין החלקים האלה. אנחנו יודעים שנפש האדם אחת, יודעים שיש השפעה מחלק אחד לחלקים אחרים, יודעים שיש השפעה יסודית מחלק אחד שהוא יותר קרוב לאותו חלק אחר, ויודעים שיש השפעה בין המצב הרוחני של האדם לבין התובנה השכלית שלו. יוצא לפי זה מסקנה ברורה מאוד, שאם אני רוצה להיכנס לבית המדרש ולהבין את הסוגיה כמו שצריך, ואני רוצה להיכנס לשיעור ולהבין את השיעור כמו שצריך, אז אני צריך לעשות תשובה. לעשות תשובה זה אומר לרצות להיות על המסלול הנכון, כשהתורה מתמקמת במרכז ההוויה שלי, מרכז החיים. לחשוב תשובה, וגם בפועל לעשות תשובה. אולי עוד טיפה רגע. זאת ההבנה, נקרא לזה, לא רוצה לקרוא לה המיסטית, אבל זאת ההבנה הרוחנית שקשה לנו לראות את הקשר בין הסיבה לבין התוצאה. כלומר, קשה לנו לראות את הקשר בין התרוממות הרצון, או הבהירות של הרצון, לבין התרוממות השכל. התרוממות ההבנה או בהירות ההבנה. למרות שאנחנו מבינים שנפש האדם אחת, והדברים קשורים זה לזה. אבל אפשר להסביר את זה במציאות, בהבנה יותר שכלית, ואני זוכר שפעם ראשונה ששמעתי את ההסבר הזה, זה היה מהרב טאו, ובאמת ככה נפל לי הסימון, פתאום הסתכלתי על הפסקה אחרת לגמרי, ואפשר להבין את הדברים גם בצורה הבאה. מה זאת נקראת הבנה של הלימוד? כשאני מבין משהו, בואו ננסה לנתח מה זה נקרא להבין משהו. להבין משהו, זה בעצם כולל שני חלקים. זה כולל קודם כל להבין את הדבר הזה שכלית מצד עצמו. ניקח דוגמה מטופשת. אני יודע שזה רמקול. אני הבנתי בתובנה שכלית שבני אדם קוראים לחפץ הזה רמקול. ולכן אני אדבר אל הרמקול, אל החפץ הזה, ולא אדבר אל כוס המים. נגיד את זה ברמה הראשונית, כמובן אפשר להעמיק את זה יותר. אם כן, הבנה ראשונה בשכל, זאת הכרת הדבר בעצמו. הבנה שנייה, הסביר הרב, זה לא רק שאני מכיר את הדבר בעצמו באשר הוא, אלא כדי שאני אכיר דבר, כמו שהרמח"ל כותב בהקדמתו לספר דרך השם, אני צריך להכיר בו שני דברים. אני צריך להכיר א', את הדבר בעצמו, ב', איך הדבר הזה מיוחס לדברים אחרים. ניקח דוגמה מטופשת. לדוגמה, אם אני יודע שיש מציאות בעולם שנקראת כלב, ואני יודע לזהות כלב, מכיר את כוחות החיים של הכלב, מכיר את צורת ההתנהגות שלו, ואני יודע להבדיל שיש מציאות שנקראת אדם, מכיר איך הוא נראה, מכיר את הכישרונות שלו, צורת הפעילות שלו וכו'. אבל אני לא יודע את היחס שבין כלב לבין אדם, נפקמינה, שאם למשל אני ראה אדם וכלב טובים בים, אני אקפוץ להציל את הכלב ולא את האדם, ובפרט אם הכלב הוא שלי ואדם שטבע בים אני לא מכיר אותו, חס ושלום, זה עצוב מאוד, זה לא מצחיק. אז אם אני יודע דבר מסוים, אבל אני לא יודע איך הוא מתייחס לכלל המציאות, לכלל הדברים האחרים, אז זה לא נקרא שאני יודע אותו. מה זה עוזר שאני יודע שזה כלב וזה אדם, אם אני לא יודע ליצור את הפרופורציה הנכונה, בין כלב לבין אדם? הראיה שאני אקפוץ להציל את הכלב ולא את האדם. אם כן, להכיר דבר, להבין דבר בשכלי, זה כולל שני חלקים. חלק ראשון, הכרת הדבר בעצמו, חלק שני, הכרת הדבר ביחס לדברים אחרים, ויצירת הפרופורציות הנכונות בין הדבר הזה לדברים האחרים. זה נקרא להבין, זה נקרא מה שכאן הרב קורא, הבנה של הלימוד. הבנה של הלימוד זה לא רק להבין X, אלא איך X מיוחס ל-Y. זה לא רק להבין א', אלא איך א' מיוחס לב'. יש אמת, ויש אמת לאמיתתה. יש אמת של הדבר מצד עצמו, ויש אמת של הדבר הזה ביחס לדברים אחרים, ואז יכול להיות שההשלכה היא תהיה השלכה שונה. לכן, אומר הרב, לפי זה יוצא, שמה שנותן את הקריטריון ליחס בין החלקים השונים, להבין אינטלקטואלית, זה תלוי ב-IQ, זה תלוי ביכולת הריכוז שלי, זה תלוי ביכולת הלמידה שלי, זה תלוי בחזרה, בשינון, זה תלוי בכוח היצירתיות שלי וכו'. להבין משהו, זה באמת תלוי בגורמים לכאורה טכניים. טכניים נקרא להם שכליים יבשים. אבל לייחס את אותו דבר שאני הבנתי לדברים אחרים, על פי היחס הנכון, זה כבר תלוי בתשובה. זה כבר תלוי בנתינת ערך לדברים. אם אני לא יודע, למשל, לייחס את היחס הנכון בלימוד תורה ללימוד חוכמה, ואני לומד תורה ולומד חוכמה, זה לא אומר שאני מבין. אם אני לא יודע לייחס בין רש"י לתוספות, אלא אני יודע שזה רש"י וזה תוספות, אבל הם אחד יד השני, אני לא מבין את עומק הסברה שלהם, את עומק הצדדים, את עומק הנקודה של מה שכל דעה סוברת, ומילא אני גם לא יודע ליצור את ההשלכות של כל אחת מהנקודות האלה, ואת היחס בין שתי הדעות האלה. אז לא בטוח שזה נקרא שאני מבין. כלומר, כדי להבין משהו, צריכים להיות שניים. א', להבין את הדבר עצמו, ב', להבין את הדבר ביחס לאחרים. מה שנותן את הערך הנכון ביחס לדבר עצמו, אולי זה אינטלקטואל, שכלי, יבש נטו. מה שנותן את ההבנה, לא רק של הדבר עצמו, אלא של היחס של אותו דבר לדברים אחרים, זה כבר תלוי למערכת ערכים, זה כבר תלוי במערכת ערכים. זה כבר תלוי באיך אני ממקם את החיים. מה הפרופורציות שאני נותן בין עיקר לטפל? בין חשוב לפחות חשוב. פה כבר נכנסת התשובה. תשובה זה בעצם במילים אחרות, לתת את הערך המוסרי, הערכי, הרוחני, על פי רצון השם, לאותן התובנות שאני מכיר בשכל שלי. לפי זה, זאת הבנה פשוטה, כלומר, זאת לא הבנה רוחנית כמו ההבנה הראשונה. לפי ההבנה הראשונה זה עניין רוחני. נפש האדם אחת, בפרט מצבו הרוחני והבנתו השכלית, יש קשר בין שניהם, ולכן ככל שאדם יותר יתרומם מבחינה רוחנית, יותר ממוקד ומכוון מבחינה רוחנית, כך הוא ידע להבין יותר את מה שהוא לומד. זאת הבנה אחת. הבנה שנייה, שאנחנו אומרים להבין משהו, זה להבין לא רק אותו, אלא איך הוא מתייחס לאחרים. כדי ליצור יחסיות נכונה בין חלקים, היה צריך תשובה שתמקם את היחסיות הזאת בצורה נכונה. צריך את הערך הרוחני הנכון. לכן על פי ההבנה הזאת בואו נקרא. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, כלומר, לפי ערך המציאות של העולם הרוחני, הערכים הרוחניים, המוסר הרוחני, בהירות התשובה הנמצאת באדם לפני הלימוד, ואותו מסלול של תשובה, אותה בהירות רוחנית, אותו מיקוד, אותו מרכוז של הערכים, נקרא להם האלוקיים, המוסריים, בחיים שלי לפני שאני לומד, זה יגדיל אצלי את ההבנה של הלימוד, כי כל מה שאני אלמד יתמקם בפאזל לפי הערכים הנכונים. ואני לא אעצים ערך יתר על מה שהוא צריך להיות מתעצם, ולא אזלזל בערך יתר ממה שהוא צריך להיות, לא מזולזל, אבל נגיד פחות חשוב. לכן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. כי השכל מתרומם על פי יסוד התרומות הרצון. והרצון זה הערך המוסרי התורני של הדברים. והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון, ככל שסולם הערכים, סולם הפרופורציה בין הערכים, יהיה מכוון, כך גם ההבנה של אותו דבר, לא רק ביחס לעצמו, ביחס לחלקים אחרים, יהיה יותר נכון. לכן ההגדרה, ההבנה שאני חושב היא הבנה יותר מעשית, היא יותר קרובה אלינו. אפשר להבין אותה. זה כמו למשל, פאזל שמורכב מאלף חלקים. אז אני לא מספיק לפעמים לדעת, או בכלל אף פעם, לא מספיק לדעת מהו החלק הזה, ושהחלק הזה הוא אחד חלקי אלף, מה אמרנו, מאה או אלף? אלף מהפאזל. זאת לא, הידיעה הזאת לא מספיקה. אני צריך לדעת שהאחד חלקי אלף הזה הוא מיוחס ל-999 אחרים. ולכן האחד הזה צריך להיות מיוחס ל-999 אחרים לפי ערכו. ואם אני לא יודע למקם אותו בחלק שלו, אז זה לא עוזר לי שיש לי בקופסה אלף חלקים. יש לי את כל החלקים. רק דבר, יש לי בעיה אחת, שאני לא יודע ליצור את היחס בין החלקים. אז כל החלקים נמצאים, רק היחס חסר. בנמשל, כל התובנות נמצאות, כל הערכים נמצאים, כל המסרים, המוסר נמצא. רק היחס בין הערכים האלה, בין המסרים האלה חסר. אז מה יוצר את היחס הזה בצורה נכונה? מה מגלה לי איך ממקים כל חלק בפאזל בצורתו הנכונה במקום המדויק שלו? אומר הרב, תשובה. מה זה תשובה? איזה ערך נתן הקדוש ברוך הוא לכל חלק. אם כן, שתי הבנות. הבנה יותר רוחנית פנימית, והבנה יותר, נקרא לה, שכלית מעשית, שתי נכונות בפסקה הזאת. כן, תומר.
לא הבנתי עדיין מה זה הביטוי בהירות התשובה.
בהירות התשובה, זה נושא שלא מספיק אולי חידדנו אותו. בהירות התשובה זה עד כמה אדם ממקם את הערכים האלוקיים, את הקדוש ברוך הוא, את הערכים האלוקיים, אצלו בחיים בצורה מרכזית, והוא נותן למרכזיות הזאת את הביטוי הנכון. זה לא מספיק לרצות את זה ולחשוב על זה ולשאוף לזה. השאלה מה קורה עם זה בפועל? עד כמה בהיר לו שהוא רוצה שזה יהיה מרכז החיים, ועד כמה בהיר לו שלא רק שהוא רוצה, שהוא יעשה שזה יהיה מרכז החיים. תראה, אני תמיד אומר, למכון מיר זה לא מתאים המשפט הבא. מכון מיר, ברוך השם, זה לא מתאים. אבל לבחור ישיבה, לא רוצה להגיד מצוי, אבל הרבה בחור ישיבה, יש בעצם, אם אפשר לומר, שלב פרשת המים, זה שלב קריטי כזה, שבו בעצם מתהפך משהו. יש שלב אחד, שבו אתה מגיע לבית המדרש, לא כולם חס ושלום, אבל זה תופעה. אתה מגיע בשור א', כי כולם הולכים, כי ככה מקובל, כי בא לך, אתה לא בדיוק יודע למה, וכו'. אתה מה שנקרא חלק מהזרם, שנקרא ישיבה. אבל אתה עוד לא החלטת שמה שאתה תקבל כאן, המיתן הרוחני שאתה תקבל, יהפך למרכז ההוויה שלך, למרכז החיים שלך. אז אתה לומד תורה, יפה, נחמד, בסדר. אני קורא לזה בשפה לא יפה, על מי מנוחות ינעלני. החיים זורמים על מי מנוחות, הכל סטטי, זה נכון אצל, לא תמיד חס ושלום, אבל זה נכון אצל אנשים שגדלו בבתים דתיים, רגילים, שהם יודעים, מכירים את אלוהים, הם חושבים שמכירים את אלוהים מגיל אפס, והכל ידוע, והכל רגוע, והכל קבוע, והכל בסדר. אבל מגיע שלב כזה שפתאום אדם, אם אפשר לומר, מתחיל להבין, שמאוד יכול להיות, שהעולם הרוחני שאליו הוא שייך, העולם הרוחני שאותו הוא מכיר, העולם הרוחני שממנו הוא גדל ואולי כרגע אליו הוא שואף, העולם הרוחני הזה הוא מאוד 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 מאוד, אני אומר את זה בעדינות, הוא מאוד מסוים. הוא יהודי של שולחן ערוך, זה לא יהודי באמת שהערכים האלוקיים נמצאים במרכז החיים שלו. מה שמעניין אותו בראש באמת? איפה הרצונות שלו נמצאים? איפה החלומות שלו? איפה השאיפות שלו? מה הוא עושה בזמן הפנוי שלו? זה בכלל דברים אחרים, בכלל לא קשור לאלוהים. על הדרך צריך לשמור מצוות, ללמוד תורה, הוא גם נמצא בישיבה, הוא גם חלק ממסלול, לא נעים לו ללמוד, וכו'. זה קורה. ואז אמור להגיע השלב השני. שהוא השלב שאתה אומר לעצמך, מספיק לשחק. המשחקים נגמרו. עכשיו אני ממרכז את התורה, ערכיה, מוסריה, שאיפותיה, במרכז ההוויה שלי. זה לא פשוט המעבר הזה. אצל בעל תשובה, כולנו צריכים להיות בעלי תשובה בהקשר הזה, אבל בעל תשובה באובן החיצוני. עצם זה שהוא הגיע לבית מדרש, בדרך כלל, זה כבר קו פרשת המים. זה המהפך. הוא מוותר על משהו בדרך. הוא יצר פרופורציות אחרות, למשל בין עבודה לבית מדרש כרגע בחיים שלו. עצם מצירת הפרופורציה הזאת, הוא לא בעבודה, הוא בא לבית המדרש, זה עצמו נותן מרכוז לערכים הרוחניים האלה. אבל בחור, ישיבה, לא רוצה להגיד מצוי, אבל התופעה מצויה, שהוא מכורח ההרגל, מכורח הנורמה, מכורח החבר'ה, מכורח, הוא לא יודע בדיוק אפילו להגיד מכורח, מה? שם חייבת להיות מציאות של איזה מהפך פנימי. ואם המהפך הפנימי הזה יקרה, אז למציאות הרוחנית שלו בישיבה תהיה משמעות. ואם המהפך הרוחני הזה, סליחה שאני מדבר מאוד ברור, לא יקרה, אז אני לא רוצה להגיד שלמה שהוא למד בשנים האלה אין משמעות, אבל מבחינת העולם הרוחני שאיתו הוא יוצא לחיים, מבחינת מה שיקרה איתו בהמשך החיים, לא בטוח שהייתה לזה משמעות משמעותית מאוד. ממש לא בטוח. ותאמינו לו, אני מדבר בעדינות. יש פה אנשים שמבינים על מה אני מדבר? אני רואה כמה חיוכים מתחת לשפמים. אז זה אומר שמבינים על מה אני מדבר. טוב, אז זאת התשובה לתומר. מישהו רוצה לומר משהו? מה כשאמר?
חלק מהלימוד
נקבל
יחס נכון ביחס לכל הלימוד עצמו?
כן, לדוגמה. בוא ניקח משהו עקרוני, עקרוני מאוד מאוד, בסדר? ניקח דוגמה. אם אנחנו לומדים אמונה, ואנחנו לומדים מוסר, ואנחנו מבינים שבעצם המסר המרכזי בלימודי האמונה והמוסר, זה איך אני רואה את עצמי כחלק ממכלול שלם של מציאות, כחלק ממכלול שלם של הוויה. איך אני, בוא נדבר במושגים יותר ברורים, איך אני יוצא מבית המדרש, אחרי שכל זה יתברר לי, ואני באמת אדם כללי, לא אדם פרטי. אדם שלוקח אחריות, אדם שהוא שליח ציבור. איך אני באמת אדם שעובד על המידות שלי? לא שמעתי שיעורים על מידות, איך אני עובד על המידות? לא למדתי אמונה שהפרט יונק את כוחו מהכלל בישראל, וכלל ישראל, כנסת ישראל, זה תמצית ההוויה כולה. זה יפה מאוד לשיעורים, ובשיעורים צריכים ללמוד את זה. השאלה, אם זה חלחל בתוכי ואני יוצא עם המטען הזה לחיים, וכך אני מנהל את החיים שלי, שבאמת הפרטיות שלי תתמקם ביחסיות הנכונה שלה ביחס לכלל. זאת השאלה. לא בטוח שמה שאני לומד זה מה שיקורה אצלי בפנים, וזה מה שיקרה במציאות בחוץ כשאני אצא לדרך. אז כל זמן שאדם לא מיקם את, 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 את לימודי האמונה והמוסר, כדוגמה עקרונית כללית מאוד, לא רק במובן הלימודי של הדברים, אלא במובן הערכי, במובן של תוכן החיים, במובן של כיוון החיים, משמעות החיים, אז מאוד יכול להיות שזה יישאר מבחוץ. ואז מאוד יכול להיות שגם ההבנות שהוא יבין, הם יהיו מבחוץ. ואז מאוד יכול להיות שאם הוא יהיה כל כך פרטי והוא בכלל לא ישים לב שהוא פרטי, הוא בכלל לא יבין מה המשמעות החמורה של הדבר הזה. כי הוא באמת לא הבין עד הסוף מה זה להיות כללי. הוא לא הבין עד הסוף מה זה להיות כללי כי הוא לא רצה להיות כללי. כי הוא לא יצר את היחס הנכון בין כללי לפרטי. כי נקודת המוצא שלו בלימוד הייתה נקודת מוצא של תובנה שכלית וזהו.
אבל אפשר לחלק את זה להלכה למעשה?
אני לא הייתי מחלק את זה ככה. אני הייתי מעדיף להגיד עד כמה התורה, ערכיה וכו' הם מרכז בנפשו של אדם. זאת השאלה. אם שאותי תמיד שואלים מה זה מכון מאיר, אז אני אומר, בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. מאיזו בחינה? מהרבה בחינות. אבל מהבחינה הזאת כרגע שקשורה למשפטים האחרונים שלנו, בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה במובן הזה שאצל בעל תשובה מצוי, ברוך השם, אין באמצע. אין בערך, אין בכאילו, אין טוב להתקדם תוך כדי תנועה. הנפש לא בנויה ככה, הראש לא עובד ככה. זה עובד אחרת. זה עובד, אם אני באתי לבית המדרש ואני עושה מהפך בחיים שלי, אז המהפך הוא מהפך משמעותי באמת, מבפנים, לא מבחוץ. אז כמובן שזה גם השלכות שליליות, לא כך חיוביות, אבל באופן עקרוני, בעל תשובה הוא אדם במובן החיובי, הוא אדם קיצוני, במובן החיובי. אדם קיצוני, כלומר, אדם שהולך עם האמת שלו עד הסוף. כמובן, באמת המדרש במכון מיר בעיקר, ילמד את גבולות הגזרה, מה זה נקרא ללכת עם האמת עד הסוף. אבל העיקרון, ערכי התורה זה לא עוד איזשהו דבר צדדי שצריך להסתדר איתו. ערכי התורה זה דבר מרכזי שבשבילו הוא חי, בשבילם הוא חי. והדתי, במרכאות, סליחה שאני אומר את זה, השבלוני, שהתנהל על פי איזה זרם של חיים, הוא פתאום פוגש איזה בעל תשובה עם שאיפת אמת, ושאיפת קודש, ורצון קודש, והוא לא מבטר, והוא מתאמץ, והוא מוכן לוותר על דברים אחרים בשביל זה. זה מנענע אותו. זה מזעזע אותו, זה מטלטל אותו חיובית. וזה קורה, ברוך השם. ושוב אני חוזר, החיוכים שמולי מוכיחים שמה שאנחנו אומרים פה זה אמיתי. טוב, אז בואו נסיים בזמן. אם כן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. אם כן, לא רק שנפש האדם אחת, אלא המיקום של התובנות ונתינת הערך הנכון על פי היחס הנכון, זה תלוי מאוד במרכוז התורני שנקרא תשובה. טוב, יישר כוח.